שלום שלום, שלום לצופים. אנחנו נמצאים כאן באולפני ערוץ מאיר עם תוכנית נוספת משדרים חינוך. והפעם אורחנו הוא הפסיכולוג אליהו אקרמן. אנחנו שמחים שאתה נמצא איתנו. אליהו, אני שמח שאתה נמצא איתנו בתוכנית. אני לא יודע אם כל הצופים מכירים אותך, קצת כמה משפטים עליך, מה אתה עושה. פסיכולוג.
פסיכולוג חינוכי, מומחה, מדריך, מנהל את השירות הפסיכולוגי בקריית ארבע, כ-10 שנים. יש לי קליניקה בירושלים, מרצה פה ושם במכללות.
ונמצא איתנו פה בתוכנית מדברים חינוך.
ועוסק גם לא מעט בחינוך.
עוסק בחינוך.
מנסה לחנך את עצמי ואת הילדים שלי.
טוב, כל אחד ואחד עוסק בחינוך ילדיו, כך שכל עם ישראל עוסקים בחינוך. הנושא שלנו זה גיל ההתבגרות. המושג הזה גיל ההתבגרות, זה יחסית מושג חדש. בעבר דיברו על ילדות, בגרות. זה ילד קטן, ילד גדול. היום יודעים שיש פרק זמן שנקרא גיל ההתבגרות. שבו הנער עובר תהליכים שונים, אותה חוליה שמקשרת בין הקטנות, ילד קטן, לנער בוגר, אדם בוגר. אני זוכר שלפני שנים, כשקצת התחלתי אני לעסוק בחינוך, אז ההגדרה הייתה מקובלת, ההגדרה מקובלת לגיל ההתבגרות, דיברו על מרד גיל ההתבגרות. זה מה שידעו להגיד. גיל ההתבגרות זה מרד גיל ההתבגרות. ואז מי שהצליח לדכא את המרד, חי בשלום. ומי שלא הצליח לדכא את המרד, תייחס לזה כגזירת גורל. היום כבר מבינים שגיל ההתבגרות זה לא רק מרד, אלא זה תהליך חיוני שמאפשר לנער, לילד הקטן, להגיע לגיל הבגרות. הייתי שמח שתשתף אותנו בהבנות, בתובנות, לגבי אותו תהליך שעובר הילד הקטן, עד שהוא מגיע להיות בוגר, מה קורה בו? מה קורה מבפנים? אני חושב ש... כי מה שקורה מבפנים, זה מה שצריך לסייע להורים להגיב באופן נכון. להגיב באופן נכון, לתמוך בתהליכים חיוניים, לדעת כיצד להגיב מול תהליכים שהם פחות, נקרא לזה, פחות חיוביים. חלק גדול מן ההורים לא יודעים מה קורה בדיוק. פתאום רואים התנהגות חריגה, התנהגות שונה, אותו ילד שהכירו אותו בצורה מסוימת, פתאום מתנהג אחרת, מה קורה לילד שלי? אני חושב שזה מאוד חשוב שההורים יבינו מה קורה שם. אז תשתף אותנו, תסביר לנו מה קורה בתהליך הזה. מה הם התגובות החיוניות? שלב ראשון, מה קורה, ואחר כך, בהתאם לכך, מה התגובות החיוניות. בבקשה.
טוב, יש לנו בגיל ההתבגרות מהפכות מאוד מעניינות. יש לנו, קודם כל, אם נסתכל קצת על הילד, במיוחד ילדינו, בציבור הדתי ובציבור שלנו, לומדים המון, המון, המון. הם יודעים המון דברים, הם מגיעים לגיל 10, 12, עם המון ידע על מה מותר, מה אסור. אני אומר תמיד לילדים, הלוואי עלינו בגיל שלהם, הלוואי עליי בגיל שלהם, שהייתי יודע 10% אולי ממה שהם יודעים. אבל מגיעים לגיל בר מצווה, בת מצווה, וזה קצת מסבך אותם. מדוע? זה קשור קצת לפסיכולוגיה של היהודים, שאולי קצת שונה מהפסיכולוגיה הקוסמופוליטית או הכללית, ולנורמות הנדרשות. מצד אחד הילד יודע, ומצד שני, הילד מגיע לגיל ההתבגרות, ובורא עולם נותן לו איזושהי זריקה של הורמונים אדירה. הגוף מתפתח. מחלקת החשק והיצר הולך וגובר. עד שהוא למעשה, בשכל המתבגר שלו, לא מצליח לגשר. בין מה שלימדו אותו טוב ורע, לבין מה שהוא נדרש להתמודד בחיוניות שלו. היצרים, עולם של יצרים, זה עולם של חיוניות, זה אנרגיות אדירות. אפשר לראות את זה דווקא בקצת.
זאת אומרת, אז זה הפער בין הידע ובין בין הידע לבין הדחפים שמתעוררים, או שזה פער בין יכולת השליטה לבין מה שנדרש ממנו. למה אתה מתכוון?
אני אעשה את זה קצת יותר ציורי בלי לצייר. אפשר לחלק, הנה כל בן אדם אפשר לחלק אותו לשלושה חלקים, כן? למדנו את זה מפרויד, אבל זה שייך את זה גם לאפשר לתרגם את זה גם למושגים יהודים שלנו. שאיד, פרויד אמר, איד, מה זה איד? המקור היצרים, ששם המצוי, יצרה דעריות, גניבה, כל היצרים האפלים שאנחנו מכירים, שהם דוחפים את האנם, שהם אנרגיות שדוחפים. ישנו מקור יותר גבוה, שהוא האגו, קרוי בפי הפסיכולוגים, או אפשר לתרגם את זה בפי רוח, שכל, שאמור לתאם ולנווט את אותם דחפים. ישנו חלק עליון יותר, שהוא חלק שמה שפרויד קרא לסופר אגו, אנחנו קוראים לו נשמה, תורה, מוסר, טוב ורע. שעד עכשיו מי שמנחיל אותו, ובצדק, אלו ההורים, אלו המורים, אלו המלמדים, הרבנים. וכך צריך להיות, כך צריך לחנך ילדים. עד עכשיו הילד עושה, כי אמרו לו. אמרו לו, הוא יודע שזה טוב. למה? כי ככה כתוב. כי ככה אבא רוצה, כי ככה אבא אמר, כי הרב אמר, וזה מצוין.
זאת אומרת, המוטיבציה היא באה מזה גורם חיצוני.
היא באה מגורם חיצוני. ככה אני חושב שאפשר להבין כאן את כל מאמרי הזוהר שאומרים, עד גיל בר מצווה אין יצר טוב עדיין, או אין נשמה. מדוע? זה לא שאין, זה לא שלא. זה לא מופנם. והמטרה של כל ההתגברות של היצרים היא למעשה כדי שהילד יבוא בסוף התהליך ויפנים את המוסר, יפנים את התורה, יפנים את הנשמה לעצמו. והילדים יודעים להגיד את זה. כן. תן לי, מי אתה שאתה תגיד לי? אני רוצה להיות אני עצמי. הם צודקים. התיאוריה בגדול הם צודקים. כי הם רוצים להיות אישיות מלאה. מישהו שהוא אישיות ועושה רק בגלל שאמרו לו, הוא ילד צייטן, הוא ילד נחמד. הוא אדם אולי חביב ונחמד, אבל לא אישיות, כמו שאנחנו רגילים מכל זה אישיות, אנחנו רוצים לראות בני נוער שהם אישיות. מה זה אישיות? אישיות זה אדם שיש לו מוסריות שהוא יפנים אותה, שיש לו שכל ששוקל בין הדחפים, בין היצרים לבין המוסר, ובהתאם לזה מצליח להתמודד ולהילחם את המלחמות שנגרמות מתוך קונפליקט, סתירה, מה זה קונפליקט? סתירה בין החלק היצרי לבין החלק המוסרי.
לבין החלק המוסרי שצריך לנווט אותו. טוב, אז מה התפקיד ההורים? ואולי תסביר לנו איפה אומרת גיל ההתבגרות? תחילה, איפה אומרת גיל ההתבגרות?
אם הבנו את הציור הזה, אז אנחנו מבינים שאם הגדילה הורמונלית, הצמיחה הורמונלית, הילד נכנס למלחמות פנימיות עם עצמו. לקום בבוקר, מה פתאום? ללכת לתפילה? אין לי כוח. כן. אנחנו מכירים. כן. שלא נדבר על כל נושא של קדושת הברית.
אז זה נדבר אולי בהזדמנות אחרת.
אז זה נדבר בהזדמנות אחרת, אחרי שכבר נבין מהם המנגנונים. הילד נכנס למלחמות עם עצמו, אבל אני לא מכיר הרבה אנשים שאוהבים לריב עם עצמם. גם אנחנו לא אוהבים. אז מה אנחנו עושים כשאנחנו רבים עם עצמנו? אנחנו רבים עם מישהו אחר. בשפה הפסיכולוגית קוראים לזה השלכה. השלכה. יש אפשרויות אחרות, יותר חמורות. בקונפליקט עצמו יכול להיות עוד שתי פתרונות קיצון, קצה, שאחד זה ניצחון המוסר, אותו ילד צדיק, אין יצרים, אין בעיות, אין שום דבר. כולו ילד טוב, זה יפרוץ באיזושהי צורה. אולי.
זה באמת, אני רוצה לדעת. היו אומרים בזמנו, זה קשור למה שאתה אומר, עוד מעט תמשיך, אבל היו אומרים בזמנו שילד שאצלו אין נער, שבגיל ההתבגרות אין מרד, זה סימן רע. כי עתיד המרד לפרוץ בעתיד. לא, אז מה, לא מה רע ברע, מה רע בכך שיש ילד? שהוא פותר, מצליח בגיל ההתבגרות, לפתור את הקונפליקט, והולך מתון מתון, ומתקדם, ומצב את האישיות שלו, ההורים צריכים לדאוג. אדרבה, ההורים אומרים, יש לנו ילד כזה צדיק, כזה נפלא, כזה שמצליח להתפתח באופן בריא.
אם הדבר מותווה ומובל לאפיקים חיוביים, זה נפלא. אני לא מדבר על אותו נער שלוקח את עצמו, את כוחות החיים, ומושך אותם לבית המדרש ולעשייה ולהדרכה ולהתנדבויות. אבל אומר, אין בעיה. לא קיים, מתחת לחגורה שום דבר לא קיים. זאת תופעה שעלולה להיות מסוכנת, כי אנחנו רואים את זה לפעמים בני נוער, שמתחילים לחשוב שהם קדושים, תיאורים, מלאכי עליון, שבסופו של דבר זה עלול להיגמר בפתולוגיה לא סימפטית. לא כל כך סימפטית, על זה אני מדבר. זה מה שנקרא ניצחון מוחץ, זאת אומרת, זה סירוס של קורות החיים. אנחנו לא מדברים על אותו נער טוב שעושה כל מיני דברים, עם כוחות החיים שלו, ואז לא בהכרח הולך ומתמרד.
נחזור שוב לסוגיית ההשלכה. אז אתה אומר שנער שבעצם...
אני רוצה פתרון אחד. פתרון השני הוא הפתרון שעליו נצטרך לדבר. זה דווקא זה הניצחון של היצר. ניצחון של היצר. אותו נער שאז, שוב, היצר שלו מנצח, יעשה כל מיני מניפולציות ויתחיל שוב לריב, לא עם עצמו, אלא בהשלכה כלפי הנציג של אותם סוכני המוסר, שהוא קודם כל ההורים שלו, אחר כך המורים, המלמדים והתורה כולה, כי המוסר זה...
אני רוצה לפשט את זה, אני לא יודע אם כולם בקיאים בתיאוריות הפסיכולוגיות, אבל אתה אומר ש... בגיל ההתבגרות, הנער צריך להפנים את העולם המוסרי, ואם הוא מתקשה להפנים את אותו עולם מוסרי שעד עכשיו איכשהו חונך על פיו, שעד עכשיו הוא גדל באותו עולם מוסרי, אז במקום לעשות מלחמה פנימית, הוא יילחם נגד נציגי המוסר, נגד נציגי התפיסות החינוכיות, כנגד תפיסות הערכים שאותם הוא לא מצליח להפנים בתוכו, אז כיוון שהוריו ומוריו הם נציגי הערכים, אז איתם הוא מוצא מקום ללחם.
למריבה.
שאלה אם הבנתי נכון?
זה כך נגרש לך. עכשיו, אני חושב שהרבה מאוד הורים, ומורים, ומחנכים. בגלל שהם לא יודעים את הדינמיקה הזאת.
נופלים בפח.
פשוט נופלים בפח. הנער מזמין אותך למריבה, ואתה הישר הופך את זה לבעיות משמעת, לבעיות כבוד כיבוד הורים, וזה תופס ממדים אדירים, כי פתאום, מה קורה להורה? היה לו ילד טוב?
כי ההורה נפגע. אתה אומר שההורה נפגע.
ונכשל, פתאום נכשל. מרגיש שהוא כבר לא יכול לשלוט על הילד שלו, כן. ולנווט אותו. כן. וזאת הרגשה איומה. כן. במיוחד בשביל הורים צעירים, במיוחד אצל הבכורות ששם משלמים.
אני אגלה לך סוד, גם בשביל הורים מבוגרים, גם בשביל צעירים, כולם זו הרגשה לא טובה כאשר אדם לא מצליח. כן.
אבל כאן אנחנו צריכים לזכור כלל מאוד גדול. קודם כל, שהמריבה והתנגדות עם הילדים זה אויב החינוך. זה האויב שלנו בחינוך. באותו רגע שאני נכנס למריבה עם ילד, לא חשוב, זה כבר מגיל אפס, גם לא אצל מתבגר, ונכנס איתו לאימות, שרוב הסיכויים שמי שינצח באימות הזה, זה בסופו של דבר ילד, אבל לא יהיה מנצח, כי זה רק מפסידים במקרה הזה, באותו רגע שנכנסנו לשם, אנחנו כבר קשלנו. אבל מה לעשות?
נו, מה לעשות?
כל מתבגר מזמין אותנו שוב ושוב. וזה, אם זה לא על ההשכמה, זה על התפילה, ואם זה לא על התפילה, זה על הציצית, ואם זה לא על הציצית, זה על משהו אחר. ולא חסרים הזדמנויות כדי לבוא ולהתקל עם כל המתבגרים. אז אם כן, מה לעשות?
כן, זה אני מניח שכל מי שמאזין לתוכנית שואל, עכשיו הבנו את הבעיה ואנחנו שואלים מה לעשות.
אני חושב שכלל הראשון, כן. קודם כל להבין, לא איתך הוא נלחם. הוא נלחם איתך, הוא רב איתך, הוא שוחח איתך. אבל הוא בעצם רב עם עצמו. כלומר.
אתה תצטרך להסביר, עוד מעט, אתה תמשיך, אבל תצטרך להסביר מה כאשר הנער מתחצף בגיל ההתבגרות, הוא רב איתך, כאשר הנער בגיל ההתבגרות לא מדבר יפה, לעתים, לא יודע, מזלזל בעוריו. בסדר, תייחס לזה גם כן. הוא לא רב איתך, בסדר, הוא לא רב איתך.
הוא לא רב איתך, הוא רב עם המעמד, הוא רב עם השליטה, הוא רב עם... תגיד לי מה לעשות, אני אהיה צייטן או אני אהיה אישיות מלאה, אני עצמאי שלם. הצרה הכי גדולה שאנחנו נכנסים יותר מדי לתוך הקונפליקט. ישר. ילד יורה, אנחנו שולפים ככה.
מה זה נקרא להיכנס לקונפליקט? מה זה נקרא לא להיכנס לקונפליקט? עכשיו... יש איזה מריבה עם איזה נער, מה ההורים צריכים לעשות?
ההורים קודם כל תמיד מצד אחד צריכים להעמיד את הילד במקום, לתת את הכללים של הבית, להזכיר את הכללים, כי אחרת זה מבחינת נזק. אבל אם שמאל דוחה, וזה תמיד זה מתקשר גם לגיל הרך, צריכה להיות ימין מקרבת.
כלומר?
והימין המקרבת היא לבוא ולהציב בפניו. לתת לו גם הבנה של מה שעובר עליו בגיל ההתבגרות. להסביר לו מה שהסברנו עד עכשיו. אולי לצייר לו את זה על דף. ולבוא ולהיכנס איתו מתוך נקודת מבט של סתירה והתלבטות שלו עם עצמו. מה שהיה מובן מאליו עד הגיל הזה, מהיום שום דבר לא מובן מאליו. וכאשר מציבים סימן שאלה, גם אם קצת צעקני, זה לא סוף העולם. אם אני אבוא...
לא, אני מבין ברמה המאוד מאוד מאוד מופשטת. אני רוצה לשאול ברמה המעשית, מה עושה הורה? הוא יושב איתו, מנתח איתו את הבעיה. יש דבר אחד שאתה אמרת, שראשית כל מנסה להסביר לו מה עובר עליו. נדבר על זה בהמשך, אבל בנוסף לזה. מה עושה איתו? לא הבנתי. מה עושה איתו?
קודם כל, יוצא מן המריבה.
יוצא מן המריבה.
קודם כל, יוצא מן המריבה.
סור מרע.
סור מרע. נותן חיבוק גדול. הוא אומר לילד שלו שהוא אוהב אותו. עם מריבה, בלי מריבה, אוהב אותו.
יפה.
מחבק. ואחר כך, בוא נראה. מה עבר עליך? מה קורה לך? אתה עכשיו רב איתי, אתה אומר, אני נכנס לבר, אני לא רוצה לריב איתך. בוא ננתח ביחד, ביחד, בגלל של יועץ, מדריך, את מה שאתה מדבר על הביגוד.
אני מציע שתביא דוגמה קונקרטית, נדבר עליה, כדי שהדברים יהיו יותר מובנים. יש נניח ויכוח על הביגוד, נכון? הוא רוצה, אני יודע,
ג'ינס מסוג זה או אחר, זה במקרה הקל,
זה
יותר קשה, יותר כבד, זה כבר אישון, וזה יכול להיות גם דברים אחרים.
נניח שהוא רוצה בבית מקובל שכולם, אני יודע, לא מזמן התקשר להורה, הבן שלו רוצה אגיל באוזן. לא, עכשיו, בוא נדבר.
נבדוק למה?
למה?
נבדוק למה הוא רוצה, למה הוא צריך, מה זה ייתן לו. מה זה נותן לו? אבל מתוך עמדה של באמת להבין. זה לא עכשיו, אני לא הולך להגיד לך מה טוב ומה רע. יכול להיות שכן, דרך אגב, יש דברים שההורים גם צריכים לקבוע, במידה והם יכולים. באותו רגע שהם איבדו כבר את השני דבר, אי אפשר, אז צריך לעבור לשפה אחרת.
לכתחיל.
אבל בגדול, אם ילד רוצה הגיל, הוא בזה, אומר משהו. מה הוא אומר? מה הצורך? מה הצורך בהגיל? מה הצורך בלעשן? מה הצורך בהתלבש כמו איזה ארס? מה הצורך בלהסתרק ולעשות איזושהי קרבולת כזו או אחרת?
יקרא שמה בישראל קרבולת.
אנחנו חייבים להיכנס מכאן לשפה אחרת. הילד זועק משהו, אומר משהו. אם לא נתרגם לו ולנו את מה שהוא זועק לנו, הוא גם אומר, הוא אומר לעצמו משהו, הוא אומר לנו משהו שהוא לא יכול לומר בצורה ישירה, אז הוא יבטא את זה בהתנהגות, כל סימפטום.
אז אתה אומר שאם ננסה לנסח בכמה משפטים קצרים מה שאמרת, אתה אומר שהמענה זה לנסות לתרגם לו בשפה מובנת את מה שקורה איתו. זה בעצם, זה מה שאמרת. אבל יש לי קורא להסביר לו מה קורה בגיל ההתבגרות, ודבר שני, להסביר לו מה שורש הפלונטר שלו הוא נתקל, מה, נסות לסייע לו לבטא את הקושי שלו, מה מפריע לו בחיים שבגלל זה הוא מגיע ל... אז אני רוצה לשאול, האם אתה לא הופך כל הורה להיות פסיכולוג? האם זה נכון? ואני באמת, אני אומר את זה מכיוון ש... כשלעתמי הדברים באמת בכלל לא ברורים לי. אני לא בטוח שכל בחור צעיר, הרבה פעמים שאלו אותי, אני גם פעמים רבות מדבר על התהליכים שעוברים על נערים בגיל ההתבגרות. ושואלים אותי לשתף את הנער בכל מה ששמענו עכשיו בהרצאה. אני אומר להם שלא לא ברור לי, מכיוון שהמודעות העצמית לעתים יוצרת איזה מין מערבולת פנימית. אדם שמודע לתהליכים, ומודע למה שהוא צריך לחוש, ומודע למה שהוא צריך להרגיש, ומודע למה שקורה איתו, זה בעצמו יוצר איזה מין סחרור שמבלבל אותו לחלוטין. ולפעמים אדם זורם עם קשיים, מקבל מכה מצד ימין, מכה מצד שמאל, אבל הוא לא מסתבר בתוך עצמו שפתאום הוא צריך להתחיל לעשות ניתוח של מה שקורה איתי. כלומר, אני שואל, האם אין בזה סכנה?
אני לא חושב שזה צריך להיות לכתחילה שוב.
האם זה לא מחלוקת? האם זה לא מחלוקת בין רב לבין פסיכולוג?
לא, אני לא חושב שאנחנו עוסקים כאן במחלוקת. אני חושב שאיפה שהדברים זורמים בחיים, אז הדברים זורמים. אז לא צריך להתחיל לנתח אותם. הניתוח האנליטי או הניתוח הפסיכולוגי, הוא נדרש. כאשר יש קושי, כאשר יש התקלות, כאשר יש מחסום, כאשר ילד נתקע, כאשר הורה נתקע. אבל... אני חושב שלהחזיר את ההורה למעמד של הורה שיודע גם לייעץ, זה לא להפוך אותו לפסיכולוג. זה לתת לו קצת כלים חינוכיים שלא היו מזיקים לכולם לבוא כדי לאפשר להורה לשמור על תפקידו כהורה מחנך, כהורה מייעץ, כהורה מדריך וכהורה אוהב.
עכשיו מה שאני רוצה לשאול אותך, בוא נעשה תרגיל. אנחנו דיברנו להורים, ההורה שמע כל מיני מונחים, חלקם פסיכולוגיים, חלקם מסובכים. עכשיו ההורה צריך לדבר עם הבן. באיזה שפה הוא ישתמש? תעשה לנו, אתה אבא, אני הבן, ואתה הבא לדבר איתי, להסביר לי. הרי לא תשתמש לא בסופר אגו, ולא, זה נער בן 12, הוא לא מבין כלום בסופר אגו. הוא צריך לדבר איתו בשפה המובנת. מה אני אגיד לו? אני אגיד לו, שמה, יש יצרים, ויש שכל, ויש מוסר. תגיד לי, באיזה מילים?
קודם כל, אני חושב שהמודל הזה, זאת אומרת, לצייר שלושה עיגולים, ולתת להם שם, שהוא שם אינטליגנטי כביכול, גם השמות...
רק שנייה אחת, יש לנו דקה וחצי, אז
נקצר בדקה.
כן, אנחנו ננסה, זה יהיה מילות הסיכום. מילות הסיכום יהיה באיזה מילים אנחנו מנחילים, מעבירים את זה.
אני כן, למרות שזה דקה, אני לא רואה פסול בלשבת עם ילד לצייר לו מודל שבו הוא יוכל לשים את עצמו ולהבין מה עובר עליו, כי זאת פסיכולוגיה כללית, או פסיכולוגיה שמה שעובר על כל מתבגר.
תן לי את השמות של אותם שלושה יולים.
בוא נגיד לך.
בשפה שמובנת לנער בן 12.
לילד בן 12. אתה יודע מה? באישיות של אדם יש שלושה חלקים, שלושה מוקדים. אחד יצרים, השני שכל, השלישי נשמה, מוסר, טוב ורע. ותראה מה קורה. כשהכל זורם, הכל טוב. מה אנחנו רוצים שתגיע בסוף גיל ההתבגרות? שאתה תפנים את כל החלקים האלה בשלום, ותגיע להיות יהודי קדוש.
אבל כרגע יש איזושהי בעיה.
כרגע זאת משימה קשה, אני צריך ללמד אותך. זה לא בדקה וחצי. כי בגיל 12 צריך להתחיל ללמד ולחנך, ובמיוחד בתחום של ההתמודדות, בדבר שהוא הכי קשה, זה תחום היצרים.
טוב, תודה רבה לפסיכולוג אליאור אקרמן. דיברנו קצת על תהליכים של גיל ההתבגרות, על האינטגרציה בין שלושת ה... עיגולים, שלושת המעגלים בגיל ההתבגרות. זו הייתה תוכניתנו מדברים חינוך עם הרב אליהו אקרמן. אני מזכיר שוב לצופים, מעוניינים לשלוח שאלות, תתקבלנה השאלות שלכם ברצון ובשמחה בתוכנית. שלום.